רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה ונמצא איתי היום גילי ורמוט.
בוקר טוב.
שלום. כדורגלן עבר ופרשן כדורגל בהווה. פרשן ספורט או כדורגל, מה אתה אומר?
או, כדורגל.
כדורגל, כן, אתה כן. מאוד סבבה. אתה...
מאוד ספציפי.
כן, גם הולך על מה שאתה יודע, לא מנסה ל... כן,
לא מה... מעניין אותי שום דבר אחר.
באמת?
בתחומי הספורט.
איזה קטע?
יכול לראות אולי גמר טניס, שזה גמר, או גמר כדורסל, שזה גמר. כדורגל אני אראה מליגה הודית עד...
מה אתה אומר?
ליגה שלישית בישראל, כן.
הכל מעניין אותך.
הכל.
איזה קטע.
כן.
האמת שזה פרספקטיבה מעניינת. טוב, אז אנחנו בפרשת ויחי, ואנחנו בעצם, זה כולם מתכנסים סביב יעקב לקראת הפרידה ממנו, ובוא נתחיל על פי מיטב המסורת, בפסוק אהוב.
רגע, קודם כל ניתן הקדמה.
אז יאללה.
שאמרת לא נבזבז דברים לפודקאסט,
נכון.
שאני יוצא מאזור הנוחות שלי. אני רגיל לדבר רק על כדורגל, ואז גם אני לא צריך לעשות אפילו הכנות יותר מדי, כי אני, זה זורם לי בדם,
נכון.
ואני שוחה בחומר. ופתאום נתת לי שיעורי בית, לשבת ולקרוא פרשה, ואני גם לא כזה קרוב לדת, ראוי לציין. אמנם אני מאוד מתחבר ליהדות בקטע של חגים ומסורת
כן.
בבית, לצורך העניין, שוב, אני רחוק מאוד מהדת והקרבה לאלוהים, אבל אני כן אעשה קידוש יום שישי בבית, בשביל לגבש את המשפחה, עוד נדבר על זה בהמשך. אז... אז הייתי צריך לשבת ולקרוא פרשת השבוע אולי לראשונה בחיי. אז,
באמת?
כן, אז זה גם היה אתגר, והאמת גם נחמד, ואולי גם קצת השכלתי. אז אני מקווה שלמדתי מספיק טוב ולא אעשה פדיחות.
אני רוצה שאני אומר משהו על המקווה זה לא לעשות פדיחות.
מנמיכים ציפיות קודם.
לא, זה לא, 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 אבל יש פה עוד משהו. אני מרגישה שהרבה פעמים אנשים שאני מזמינה לפודקאסט, והזמנתי כל מיני דמויות מאוד, אנשים מאוד חכמים, והם באמת כאילו מבריקים, בסדר? והם פשוט, הם אומרים לי, אנחנו מוכנים לבוא לכל פודקאסט שתעשי, רק לא על פרשת שבוע. ממש, כאילו אנשים שאני גם מכירה, ו...
נלחצתי לרגע שאת באה להגיד, קראתי את הפרשה, לא הייתי צריך לשום פירוש, אני מבין הכל, כל שבוע אני מוכן לבוא. אז הרגעת אותי עכשיו.
לא, לא, אומרים רק, ואני חושבת שכמו שאמרת, החשש הוא מלעשות פדיחות. כי כאילו, אתה מומחה בכדורגל, בסדר? יביאו לך, כמו שאמרת, כל ליגה, אתה לא צריך זה, לא משנה מה ראית, בשניות אתה יודע מה מדובר, ואתה רגיל להיות מאוד מאוד מקצועי. ופתאום זה אזור, שגם, כמו שאתה אומר, אתה לא בכך התעסקת בו, כמו הרבה אנשים בישראל. ומצד שני, יש איזו הרגשה שיש כאלה שמתעסקים בו, והם מבינים, ואם אתה תעשה טעות, יצחקו עליך. נכון? לא, אני לא אומרת עליך זה, אבל כאילו יש קטע כזה של...
זה צריך להתמצא בחומר. אנחנו אוהבים להגיע מוכנים ו...
כן, אבל אני חושבת שספציפית בנושא, ואולי אני טועה, אבל ספציפית אני חושבת שהנושא של היהדות, כאילו הרבה אנשים יותר מפחדים לעשות פדיחה. אתה יודע, יש את הכלל הזה, שנשים שמזמינים אותם לפאנלים, אז אם הם לא ספציות בתחום, הם לא יבואו. וגברים, כשמזמינים אותם, הם כאילו יבואו לכל דבר.
מחרטטים בביטחון.
בדיוק. ויש משהו ביהדות, שאנשים הרבה יותר מפחדים לחרטט בביטחון. כי הם כאילו מפחדו שיעלו עליהם. עכשיו, זה מאוד מעניין, אני חושבת על זה הרבה, אנחנו כבר שנה ומשהו בפודקאסט הזה, וזמנתי הרבה אנשים, זה מין מפתיע, מי מגיע, מי לא. אז כן, אז יהדות זה מקום של דעתי, גם גברים, ובכלל, כאילו אנשים יותר מפחדים מהחרטוט בביטחון. אבל בסדר, צריך עוד לחשוב על זה, אבל קיצור, אני אגיד לזה עוד משהו שאני נורא שמחה שבאת, ממש, אני חושבת שיהיה לנו שיחה מאוד מעניינת, וגם הרעיון של הפודקאסט, בין היתר, זה שהתורה הזו היא באמת של כולם, וזה ספר כל כך יפה, שכאילו, כמו שאמרת, אתה כאילו הופתעת, התחברת, יש פה באמת דברים יפים, וזה לא, זה לא ספר שאומר לך בוא תחזור בתשובה. זה ספר שהוא פשוט, הוא פשוט מדהים ועומד בפני עצמו, לדעתי הזה. אבל די, זהו, אני עברתי לשלב.
נכון, יש דברים מעניינים, נכון, נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
המסלול הזה, כן, הגזמתי, בואו נחזור, יאללה. פסוק, go for it.
פסוק, אני מקווה שזה נכון, זה פרק ממתת, פסוק א'.
סבבה.
ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. את אשר יקרא אתכם, או יקרא אתכם, זה עם א' בסוף.
כן, יקרא אתכם, אוקיי.
באחרית הימים. אז קודם כל, מה שאהבתי בפסוק הזה, זה שיעקב אוסף את כל הבנים שלו ביחד. והמשפחה מתגבשת, דיברתי מקודם על הקידוש בשישי בערב, או על... או בכלל, לא רק עם הילדים שלי, שאני פוגש את שתי החיות שלי אצל ההורים שלי, או שיש חג גדול וכולם נאספים, אז הגיבוש המשפחתי הזה, שאני לא יודע כמה היה קיים שם עם כל האחים שאחרי זה התפצלו לשבטים.
נכון.
וגם הקטע המעניין שהוא הולך כאילו לחזות להם את העתיד, מה הולך לקרות איתכם, שזה גם כאילו משהו שקשה לראות שקורה בימינו, בדרך כלל, לא יודע, מדברים על מה שהיה, ואולי מה אני הולך להשאיר לכם, ולא להגיד לכם מה הולך לקרות אתכם, ולחזות לכם את העתיד. אז זה פסוק עם כמה כיוונים.
מעניין. זה ממש מעניין מה שאתה אומר. אחד מה שאמרת על היכולת לחזות את העתיד, אני לא יודעת אם אתה זוכר בהלוויה של בן זוסמן, אז אמא שלו אמרה לכולם, תרימו מבט, תרימו ראש, לסיפור שלנו יהיה סוף טוב. ואני חושבת על הרגע הזה, זה ממש בתחילת המלחמה, בימים של המון המון נופלים, ואני חושבת שאנשים זוכרים את זה, כי זה היה מין רגע שהיא עשתה בדיוק את זה. כאילו, עזרה לנו להסתכל קדימה. ואני מסכימה איתך, אנחנו הרבה מסתכלים אחורה, וגם כאילו מסתכלים אחורה במין, שצריך חשבון נפש, אבל מסתכלים אחורה בהמון, כאילו, חשבון נפש ובדיקות וזה, ואנחנו פחות מסוגלים להסתכל קדימה ולראות את, לראות את התמונה התעתיד. אני חושבת על האנשים הגדולים, כמו הרצל נגיד, שידע לחזות את המדינה, הוא אמר, זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. זה לא בהכרח שהוא ידע שזה יקרה, הוא אמר, זו המשימה שלנו, בוא נדאג שזה יקרה. כאילו, בן גוריון, אנשים שבאמת תצליחו להסתכל קדימה, וכאילו להישיר מבט אל העתיד, אתה צודק, יש לזה המון המון כוח.
להסתכל בפן אופטימי.
כן.
זאת אומרת שהיא אומרת בסוף, האמא בהלוויה הזאת, יהיה לזה סוף טוב, אז זה נותן, את יודעת, מרים לך את הנפש, נכון. כאילו, שבסוף יהיה טוב, אנחנו שומעים את הציטוט הזה הרבה, גם בשירים, כן. וגם כן. בכל מיני מאמרים ונאומים, שיש יאי יפין, כשאני אוהב אותו, הוא אומר... אופטימיות זה לא בחירה, זה עמדה פוליטית, משהו כזה.
כן.
אז היום זה רץ חזק, ונוח להיחס בזה. ודבר נוסף, שככה תוך כדי דיבור, עוד צף לי שקשור לפסוק הזה, זה שכאילו גם, הוא אומר להם, יעקב לבניו, עזבו את מה שהיה, בואו נתעסק במה שיהיה. זאת אומרת...
נכון.
כאילו, היה שם דין ודברים, נכון, ומכרו את יוסף כן. למצרים, וכל הדברים האלה. את רואה איך אני למדתי?
יפה, יפה.
אז כאילו, עזבו את מה שהיה, כן. אפשר לריב עד מחר על מה שקרה ביניכם, בואו נתעסק קדימה ונמשיך.
למרות שאז יעקב מעביר הרבה ביקורת על הבנים שלו, מי שלא התנהג יפה, מי שכן התנהג יפה, והאמת שאני חשבתי על ה... אתה יודע, כשאני התכוננתי גם במחשבה על המפגש בינינו, אז קראתי את הקורות חיים שלך בוויקיפדיה והכל, וקודם כל זה קטע, לא ידעתי שמדברים על בישול.
וזו הייתה המומחיות שלי, למרות שבבית אין לי מושג במטבח.
לבשל שערים, זה מה שהבנתי.
אתה מוסר למישהו שהוא יבקיע.
כן, בדיוק, אז הבישול, אני מאוד הופתעתי, לא מכירה הרבה אנשים שבוויקיפדיה שלהם, אז זה היה, אבל חשבתי על החוויה הזו, כאילו על המעבר בין קבוצות, וקבוצה שבה פחות מצליחים, אני חושבת שבגלל הדינמיקה הקבוצתית בטח, והיחסים עם המאמן, ואז אתה עברת לאיזו קבוצה אחרת, שמיד הצלחת בה, כאילו כל מיני דברים שכאלה שקראתי, לא יודעת אם...
יש כל כך הרבה מרוכבויות בכדורגל, יש את הדינמיקה בין שחקני הקבוצה, שמצד אחד אתה רוצה להצליח עם כולם כקבוצה, מצד שני יש לך תחרות עם שחקנים מסוימים, מי ישחק, כי אם יש שלושה על אותו תפקיד, אחד משחק ושניים יושבים בספסל, או אחד בספסל ואחד אפילו ביציע, זאת אומרת, מצד אחד צריך לדאוג להצלחה הקבוצתית, מצד שני, יש לך הישרדות פנימית, והעניינים מול המאמן, ועניינים חוזיים מול הנהלת הקבוצה, ויש את הקהל ברקע, אוהב אותך, פחות אוהב אותך, כל כך הרבה מורכבויות בכדורגל, ואין הסברים לכל דבר, זאת אומרת, יכול להיות שחקן הכי טוב בעולם בקבוצה אחת, ועובר לקבוצה אחרת לא פחות טובה, והוא פתאום מתרסק. כל כך הרבה דברים, יש לי אפילו איזה הרצאה על זה קצת, את יודעת, אני גם עברתי לשחק בחול.
כן.
והגעתי פצוע, ולא שיחקתי, ושהתחלתי להיכנס לעניינים, עשיתי פרצופים למאמן, לא ידעתי להתמודד עם הדברים, כי בארץ הייתי רגיל להיות מלך, ושאני מגיע לשם, אני פתאום לא עוד אחד, אלא אפילו נחות מבחינת המאמן, ולא ידעתי להתמודד עם זה, ורציתי להראות לו שאני כועס, ובסוף פגעתי בעצמי עוד יותר. זאת אומרת, חוסן מנטלי, ויש פציעות ברקע, ובחול גם יש בדידות, וקור, ושפה. מורכב מאוד, אבל אם בשביל להצליח צריך חוסן מנטלי, שאני, את יודעת, אפשר להגיד שהייתה לי קריירה מוצלחת מאוד, אבל אם היה לי חוסן מנטלי, הייתה הרבה הרבה יותר מוצלחת.
אתה ממש מרגיש את זה ככה.
בעיקר בחול, זאת אומרת, הייתי, באירופה לא היה לי קריירה מוצלחת, אם היה לי את החוסן הנדרש, כי אני רואה גם עכשיו ישראלים פחות טובים ממה שאני הייתי, ששורדים הרבה שנים, בגלל החוסן הזה, האופי, ה... כן,
טוב, וגם יש היום בטח יותר ידע בכדורגל הישראלי, כאילו ביחס ל...
כן, וגם כרגע שאני, את יודעת, ממעוף הציפור, קל לי לנתח את זה, שאני מחוץ לתמונה, שאתה בתוך זה, אז אתה כועס על המאמן, כן. ואתה לא מסתכל פנימה, היום יותר קל לי לנתח את זה, ואולי ככה גם לעזור לאחרים.
מעניין. אז אני הסתכלתי על זה, יש משהו בפרידה של יעקב מהבנים שלו, נכון? זה הרגיש לי, סליחה, אולי זה קצת קלישה, הרגיש לי כמו המאמן והשחקנים. וגם המערכת יחסים בין האחים, זה מערכות יחסים מורכבות. מצד אחד, הם חלק מאותה משפחה, והם ביחד. וזה שמסוגלים להתכנס ברגע האמת, ולשבת סביב יעקב, ולעשות את התהליך פרידה, זה די מדהים. כשבמקביל ברור שיש תככים, ומזימות, ומריבות, וכעסים, וכאילו בדיוק האזורים האלה. ואני חושבת שאני מלא ארבעה, ואני ממשפחה של שישה, ואני חושבת שהדינמיקה הזו, היכולת מצד אחד לתת לילד שמוכשר במשהו, להצליח בו ולבלוט, ולתת מצד שני לייצר את התחושה הזו של הקבוצה, והתחושה הזו שביחד, אני חושבת שזה כאילו, זה אולי אחד הדגרים הכי גדולים בהורות, ולא יודעת, אולי הגזמתי בהשוואה עם המאמן וזה, אבל נראה לי שיש שם גם משהו כזה. כאילו כמו שאמרת, מצד אחד אתה צריך לבלוט, מצד שני, אתה רוצה להצליח כקבוצה?
מאמן מתנהל מול חדר הלבשה שלם, שזה 25 שחקנים בערך, וכל אחד בנוי אחרת, עם מבנה אישיות אחר, יש כאלה מאמנים שאומרים, אני לא יתאים את עצמי אליכם, כי אתם הרבה, תתאימו את עצמכם אליי. מצד שני, לכל מאמן יש את ההתמודדות ספציפית מול כל שחקן. כל אחד מקבל הערה בצורה שונה, או עונש בצורה אחרת. אז גם פה, היום שוב, שאני כבר לא שחקן, ואולי אני כבר יכול להתחיל לחשוב קצת כמו מאמן, אז גם אני יכול להבין את הצד השני, אבל דווקא מה שאמרת, אני לוקח את זה כאילו לצד המשפחתי, כמו שאמרתי בהתחלה, הגיבוש הזה שכולם סביב יעקב,
כן.
שהוא מצליח להביא את כולם, זה היפה, שמצד אחד הוא חוזה פני עתיד ואומר נעזוב את העבר, אבל בכל זאת הוא לא מחמיא לכולם.
הוא לא.
הוא מתחיל עם הביקורות. נכון. שזה קצת מוזר, כי כאילו אתה רוצה גם להיפרד בצורה יותר יפה, הרי זה הסוג של פרידה.
נכון.
אתה רוצה כאילו לסיים את זה ביפה, ובכל זאת הוא מבקר כאלה ואחרים בצורה די חריפה, שזה משהו קצת יוצא דופן בעיניי.
נכון. יוצא דופן מצד שני, אני חושבת שזה חלק מההורות, הוא... אני חושבת שהוא מרגיש אחריות כלפיהם, שאם הוא לא יגיד את הדברים, אז כאילו, הרי הם ממשיכים לחיות, ואם הם עושים טעויות, והם יחזרו עליהם שוב ושוב, אני חושבת שזה חלק מהאחריות ההורית.
אני חושב שיש בזה משהו גם, את יודעת, בן אדם לפני שהוא נפרד, והוא מצליח לגבש את כל הילדים שלו, אז זה כאילו נותן איזושהי עדנה לפני המוות,
כן.
שהוא אוסף את כולם, וכולם סביבו ודואגים לו, והוא גיבש אותם, שזה נותן איזושהי... פרידה טובה.
כן, זה נכון. טוב, אז
למרות,
אני...
כן. למרות, 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 שנתת לי פרשה עצובה.
היא גם עצובה, אבל היא גם... אני חושב שהיא גם עליה באופטימיות. אבל תכף נדבר. שנייה נדבר על ה... אני אקח את הפסוק שלי, ו... אז אני בחרתי את הפסוק של הברכה של יעקב לשני הבנים של יוסף. בעצם... יעקב עושה פה איזה מין איזון. יש לו ארבע נשים, ויש סך הכל 12 שבטים, נכון? ולרחל, הבת האהובה, נולדו רק שני בנים, אז הוא כאילו מוסיף עוד שבט. אז הוא הולך ואומר לו, שני הבנים הגדולים שלך, מנשה ואפריים, הם בעצם הפכו להיות כמו הבנים שלי.
אבל זה לא קשור לזה שזה היה בן המועדף עליו?
גם הבן המועדף, אבל גם הבת, האישה המועדפת, כאילו אין לה רבע, אין לה רבע מהשבטים. רחל, כן, אין לה רבע. אז הוא אומר, הם שניהם, והוא אומר, הם יהיו כמו הבנים שלי. כל השאר שלך, הם שניהם יהיו כמו שלי. אני חושבת הרבה על המערכות יחסים בין סבים, ולי יש, הסבא וסבתא שלי, הייתי מאוד קרובה אליהם, כי אני חושבת שיש דברים כאלה, שלפעמים דברים מסתדרים קצת אחרת, ויש שם גם קטע שהוא מחליף את הידיים, אבל תכף נדבר על זה, אבל הוא אומר, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. וזה פסוק שאנחנו אומרים בבית כנסת לילדים שעולים לכיתה א', ולכל מי שיוצא לצבא, ושרים את זה ביחד, וזה מאוד מאוד מרגש. זה ממש המלאך שגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. זה ממש מין ברכה של הגנה, שכאילו שיהיה בסדר. אני חושבת שהחוויה של הורות זה אחד הדברים הכי חזקים אצלנו. התקווה שילדים יהיו בסדר, סליחה, אני מתרגשת. ולאחרונה נפל יובל שואם, שהוא בן של חברים מקהילה שכנה, שגם מתנהלת באותו סגנון. ואנחנו במלחמה, סליחה, אני מתרגשת, אז הרבה חברים שלנו איבדו ילדים. ואני חושבת על העניין הזה, כאילו כשהוא נפל, אחד הדברים שונים שעברו לי בראש, זה שאני לא מאמינה שאפי ואושרת בעצם הצטרפו למשפחת השכול. והחוויה הזו של כל כך הרבה, כאילו להיות פתאום בגיל שהילדים הם אלה שנלחמים. וגם התחושה הזו של בעצם הילדים שלנו אחרים עלינו, שזה הפוך מהחוויה הקיומית שלה, נכון שאנחנו אחרים על הילדים שלנו, בעצם הילדים שלנו נלחמים כדי להגן עלינו כמדינה, וגם על כאילו החברים שלנו, שלא אחד ולא שניים, שאיבדו ילדים, וכמה זה כאילו מין, זה הולך להיות מין כאב אינסופי, שאנחנו יודעים שיהיה בחיים שלהם, ואני גם, אז זה, אני חושבת שזו הברכה הכי גדולה, שאנחנו יכולים לברך את הילדים שלנו, וכאילו כשקראתי את זה, אז מאוד ככה קפץ לי, התקווה הזו שאנחנו נצליח להגן עליהם, כשבעצם במציאות הנוכחית הם אלה שמגינים עלינו.
קודם כל, זה יפה שהסבא לוקח את הנכדים ואומר, הם כמו הבנים שלי.
נכון.
שזה בסוף הסבים הכי טובים שרואים את הנכדים, כאילו זה הילדים שלהם. אולי אפילו אני רואה מקרים שאוהבים את הנכדים יותר מאשר את הילדים.
אמא שלי אומרת שהנכדים זה הצ'ופר של ללדת ילדים. כאילו, היא אומרת, מגלים את זה אחר כך, אבל זה בעצם הסיפור הגדול.
כן, כי כאילו גם כהורה אתה קשוח, וצריך לחנך את הילדים מאוד, ומול הנכדים שלך אתה משחרר. אני כבר חינכתי, זה שההורים שלו יחנכו איתי, רק עושים כיף וממתקים ובילויים. אז זה בקטע הזה שהוא באמת לוקח את השני נכדים האלה ורואה אותם כבנים שלהם. ומה שמתחבר לימינו, כמו שנגעת, אז אני גם, אחייני הבכור התגייס, שזה גם ילד, כאילו רק אתמול הוא נולד מבחינתי, זה האחיין שלי, שאני זוכר, זה גם מתקשר לכדורגל, הוא נולד בתחילת מונדיאל 2006, ככה אני זוכר שהוא נולד, בתחילת אליפות העולם של 2006, אני זוכר את אמא שלי מתקשרת מחדר לידה, להודיע לי שאחותי ילדה, ואתמול בדיוק היה לו איזה טקס סיום כזה של טירונות או משהו כזה בלטרון, אז גם ההורים שלי הגיעו מהקריות ללטרון להיות בטקס, וכן, והיום, את יודעת, הקטן הזה, שהוא כבר עובר אותי בראש בגובה, צריך, כן, להיות אחראי על עצמו ולשמור עלינו.
כן.
וכן, כמובן, הציבור הדתי ממלכתי, שאיבד
כן.
בכמויות, שזה כן. לא אפשר לתפוס את זה. כן. אפשר גם להיכנס לעומק על ענייני מלחמה, ובשביל מה נלחמים, ועד מתי תהיה מלחמה, זה כבר להיכנס לעניינים פוליטיים.
כן. כן, טוב, זה קצת קשוח, אבל בוא נמשיך. אתה רצית לומר כמה דברים על ה...
על מה?
פשוט תמשיך.
לא, אמרתי שזה, שכאילו קראתי את הפרשה הזאת, ושוב, זה ככה פעם ראשונה שאני קורא ומתעמק.
כן.
וזה פרשה עצובה, כי גם יש פה מוות, לא של אחד,
כן.
גם של יעקב, ולאחר מכן גם של יוסף, נכון. בן זקוניו. וגם העניין הזה בין האחים, את יודעת, שהם מכרו, זה היה בפרשות קודמות,
כן.
מכרו את יוסף מצרימה.
כן.
והאחים חוששים מנקמה, נכון. ושולחים להתפייס איתו, והוא הבן המועדף שעוד פרשה קודם מקבל את כותונת הפסים.
כמה פרשות
אחורה, כן. כמה פרשות קודם. זאת אומרת, גם ילד מועדף, שזה תמיד משהו שחורה לשאר נכון. האחים, וגם הפרדות האלה, הסך הכל, את בחרת להסתכל על הצד האופטימי, אני, זה מה שתפס לי ככה את ה...
אז א', זה כאילו פרשה אחרי, אני חושב שזו כאילו הפרשה שהדברים טיפה ככה, אתה יודע, החול שוקע, כאילו הדברים כאילו קצת מתייצבים, בכל זאת יש פה איזו סגירה יפה, שהם כאילו מצליחים ביחד לסגור את כל המאורעות הדרמטיים, אבל כן, זה... זה קשוח, זה כאילו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מחנכים את הילדים שלנו אלו לרי, ואחים זה, וכל התורה מלאה במריבות בין אחים, הם אף לא מסתדרים, כל המשפחות, המשפחות כאלה שבורות, ולא מאושרות ככה, אתה יודע, לפי הפלקט.
לא, זה מצחיק, זה נגיד אימא שצועקת על הילדים שלה, איך אתם לא מדברים ביניכם, והיא לא מדברת עם חצי מהמשפחה שלה.
כן, אז זה כזה, אז ככה, אז זה כזה, כן. אז לי יש כמה דברים שעלו בפרשה, סבא שלי, זכרונו לברכה, מצד אבא, הוא היה עיוור. כן, הוא התעוור בילדותו, כאילו, בילדות ובנעורים. וכשהיינו קטנים, אז היינו באים לבקר אותו, והוא היה שם את הידיים שלו על הפנים שלנו, והוא היה כאילו מנחש מי אנחנו. כאילו, היה מין משחק הזה, היינו בשקט בשקט, שלא יזה דרך הכל, שם את זה, והוא היה לו, כאילו זה היה משחק, כי הוא תמיד היה כאילו טועה. ולי קראו רחלי בתור ילדה קטנה, וזה אומר, את מיכאלי? והייתי אומרת, לא, אתה יודע, כמו שילדים עושים, לא, צבא, אתה מוסי? כאילו, היינו עושים את כל הזה. וחשבתי על החוויה הזו, כאילו יעקב הוא גם עיניו כבדות, הוא לא רואה. ועל הרגע הזה שהם מגיעים, יוסף מגיע עם הילדים שלו, עם אפרים ומנשה, ובעצם הוא כאילו מזהה אותם, והוא מחליף את הידיים. ויש את הרגע שיוסף מתקן את האבא, ואומר לו, רגע, מה אתה... זה מאוד הזכיר לי את זה, שכאילו, אתה מזהה אותם, אתה לא מזהה אותם, האם זה בכוונה או לא בכוונה, האם זה בגלל שאתה עיוור, כאילו, הוא לא אומר את זה, אבל זה ה... הרי אם אתה לא רואה, יכול להיות שאתה תתבלבל. הרי כאילו, את היד ימין שמים על הילד הבכור, ויד שמאל שמים על הילד הקטן יותר. אז כאילו, מה אתה הופך את הזה, ו... ויעקב מיד אומר לו, לא, לא, זה בכוונה. ואני חושבת שהעניין הזה של גם זה ש... בעצם אפרים ומנשה, כאילו יעקב מחליף ביניהם מי הבכור, מי הזה, זה משהו שחוזר על עצמו המון בפרשות בספר בראשית. כאילו, הבכור הוא לא הנבחר בהכרח.
זאת אומרת, מה שהוא עשה לא היה מקרי, לטענתו.
לא, לא. לא, גם הוא אומר, לא, אני יודע מה אני עושה, והוא אומר, אפרים הוא יהיה יותר משמעותי ממנשה, כאילו יותר יוביל, לא יותר משמעותי, יותר יוביל, יותר ינהיג.
זה היה בו יותר פוטנציאל.
כן.
וגם הוא לא מתבייש להגיד את זה.
הוא לא מתבייש. זה הקטע, זה מה שאמרתי על גם על המאמן קבוצת כדורגל וגם על ההורות, כאילו, זה משהו שהוא, זה ריקוד מאתגר.
נכון, כי הרבה פעמים גם מאמן שיש לו ביקורת נוקבת על שחקן, הוא צריך לחשוב טוב אם הוא אומר את זה בפני כל השחקנים, או שהוא לוקח אותו לשיחה בארבע עיניים.
כן.
שבארבע עיניים אין בעיה להיות נוקב, ויש גם שיחות שגם גולשות, ואין בעיה, לגיטימי בחדר סגור בארבע עיניים, אבל זה שהוא, אתה יודע, אתה אומר, זה יגיע יותר רחוק.
לפני האבא גם.
לפני האבא ולפני האח עצמו.
כן.
זה קצת לא בסדר.
זה דרמטי, נכון? אבל אני כן אגיד על העניין הזה, שאני חושבת שהתורה שלנו היא מאוד לא דטרמיניסטית. כאילו, היא לא אומרת, אם נולדת ככה, אתה תהיה ככה, אם אתה בחור, אתה זה, אם אתה... היא מאוד ליברלית במובן הזה, שזה פונקציה של מי אתה ומה אתה. אם אתה דמות משמעותית, אם אתה מנהיג, זה לא משנה איזה מספר נולדת, המנהיגות היא לא, נכון, לעומת מלכים, ב, נכון, כל השושלות מלוכה, זה, כן, זה הבכור, לא משנה אם הוא פח, לא משנה אם הוא מתנהג בצורה דוחה, הוא הבכור, הוא מקבל את זה, ויש כאילו את הסדר המסודר, שזה בעצם כאילו מאלוהים, נכון? זה לפחות, לא יודעת אם אתה צפית בסדרה כתר, הם כל זה מדברים על זה, כאילו
אשתי צפתה בה.
כן, אז כאילו יש, זה... וגם בכלל, כל ה... זו הייתה הגישה, זה מאלוהים, זה מאוד ברור, אתה... ו... והעולם המודרני, הליברלי, הוא לא מקבל דברים כאלה, מה זאת אומרת מאלוהים? אתה תהיה מעולה, תוכ... אתה לא נבחרת להיות שחקן כדורגל, כי לא יודעת מה, אבא שלך משהו זה, לא, אתה הוכחת כישרון.
הוא, הוא רצה בזה מאוד ודחף מאוד, וזה היה החלום שלו.
אה, באמת?
אבל בסוף הייתי צריך גם
את היכול. אבל אתה היית צריך, כן. כן, ברור. אבא שלך גם היה שחקן כדורגל?
עד הצבא.
מה אתה אומר?
כן, הוא התגייס לצבא וויתר על הכדורגל, עשה שירות משמעותי, אז, וגם לא הייתה לו את התמיכה מהבית, יודעת, כן. היו לו הורים גלותיים, כן. שהתאקלמו בישראל, שלם, והוא היה אפילו כן. צריך לרמות לפעמים בשביל ללכת לשחק כדורגל, כי
כן. כאילו,
דעת, בין... בזמנם זה לך תעשה מקצוע, תלמד כן. מקצוע ודברים כאלה. אז את יודעת, פולנים שעלו לארץ...
טוב, זה קשה.
זה קשה, אז, אז הוא הקשים את זה דרכי.
וואו.
כן. וזהו, אז זה, זה, זה היה שווה הכל מבחינתי. דבר נוסף שככה תפס לי את העין בפרשה, שיעקב נפטר בגיל 147, אם אני לא טועה.
כן.
שכאילו, איזה כיף, למה זה לא קורה עכשיו?
מה, חיים ארוכים,
כן?
יש זמן.
כמעט פי שניים, כן.
כן, כן. כן, זה גם קטע, דיברנו על זה בפרק הקודם, שהוא כאילו, כשהוא, כשיעקב פוגש את, את פרעה, הוא אומר, היו לי חיים קצרים ורעים וזה, ואז פתאום יש לו עוד 17 שנה, במצרים, שהוא כאילו, יש לו פתאום איזה עדנה.
בפנסיה.
כן, הוא כאילו יושב, רואה את הנכדים, רואה את הילדים, מסתכל עליהם בעין אוהבת, רגוע, בדיוק פנסיה כזה, כן, אבל בקטע טוב, בלי לחץ.
כן. או ממה שאני זוכר, עבר, עבר, היו לו הרבה סיפורים.
היו לו, היה לו מאוד קשה, היו לו חיים קשים.
היו לו הרבה סיפורים.
נכון, אבל פתאום הוא מקבל איזה עוד תקופה.
קיבל בונוס 17 שנה, כן, זה בונוס יפה, רציני.
זה יפה, כן. בכלל, אני חושבת על, כאילו, על החיים שלנו, כזה שכאילו, כאילו, אני חושבת שהם מדברים על העולם שייך לצעירים, נכון? יש איזה מין קטע כזה, וכאילו, משבר גיל 40, או משבר...
אותו אצלי, כן?
כן, אני...
באוגוסט אני 40.
מזל טוב. אז אני עכשיו חוגגת 47, ויותר ויותר אני מרגישה שאלה השנים השוות. כאילו יש משהו בשני עשורים האלה, אפילו שניים וחצי, שכאילו 140, 50, 60, שכאילו, אלף אני מרגישה שצברתי המון יכולות, כאילו למדתי המון דברים, שסוף סוף אני יכולה ליישם אותם. דיברת על, על החוסן המנטלי. בסדר? אין מה להשוות אותנו היום לאנחנו לפני 15 שנה, כאילו ביכולת הזאת.
הילדים גדלים כמובן, אז אפשר להתמקד נכון, בעצמנו יותר.
נכון, ו- אבל גם אני חושבת שכאילו, היום הרבה יותר קשה, כאילו לבלבל אותי. כאילו אומרים לי לא נכון, ואני אומר, בסדר, כן. שמענו, שמענו, כן. הכל בסדר,
עוברים
שמענו.
עוברים תהליך ומתבשלים.
בדיוק, בדיוק. ואז לכן אני ככה מאוד, לא יודעת, נראה לי שנים טובות זה השנים האלה. ואני חושבת גם על יעקב, שכאילו היה לו, יש איזה, כאילו אני חושבת שהעניין הזה של מתי הם השנים היפות, זה מאוד מתעתע. סבא שלי זכרונו לברכה, מצד אמא, היה אומר, מה הזמן הכי טוב? עכשיו.
יפה.
כן.
יפה, אני חושב שזה אינדיבידואלי לכל בן אדם, זאת אומרת, יש אנשים... שחקני כדורגל שמגיל 20 עד 30 הם מטאורים.
מטאורים, ואז זה נגמר.
הם מרוויחים מיליונים ותהילה, ובגיל 32 כבר אף אחד לא עונה להם לטלפונים, והם מחפשים את עצמם ועבודה, ואין להם עשייה ודברים כאלה, ואז הם די סובלים. ויש כאלה שלומדים ומסיימים את התואר השני בגיל 30 ומשהו, ורק אז הם פורצים ומתחילים לעשות, ויש כאלה שעשו מלא ילדים בצפיפות, ובגיל 50 הם מתחילים, הילדים גדלים, אז זה אינדיבידואלי כמובן.
יכול להיות, אבל יכול להיות שזה גם בחירה שלנו, כאילו איך להסתכל על התקופות, אבל לא יודעת, זה...
כן, כן.
טוב. נדבר קצת על יהודה, ועל יוסף, יש פה, יש פה כמה, יש פה את האחים שהוא אומר להם דברים פחות יפים, יעקב, יש את את ראובן, שהוא ממש, הוא כאילו, אני מרגישה שהוא אומר לו, ציפיתי ממך משהו טוב, הרי בעצם מה יעקב עושה עכשיו, הוא עובר על כל האחים ומדבר איתם. עם יעקב הוא אומר...
נאום אני מאשים.
מעניין. אבל יש פה גם אני מאשים, יש כל מיני. אז עם ראובן הוא כאילו אומר, אתה הבכור שלי וזה וזה, ואז הוא מדבר על זה שהוא בעצם, ראובן שכב עם אחת מארבע, כאילו אחת מארבע אנשים של יעקב, עם אחת השפחות. והוא כאילו חילל את יצואו. עכשיו, כשזה מסופר על זה שראובן שכב עם אחת השפחות, אז יעקב לא אומר כלום. כאילו בפרק, בפרשה שבו זה קורה, כאילו. אבל פה פתאום הוא מגיב ואומר, זה...
עכשיו הוא, מה שנקרא, מנקה את השולחן.
מנקה שולחן,
לפני
כן.
לפני הפרידה.
נכון.
כל אחד ידע מה הוא חושב, מה הוא יודע.
נכון. אז זה, ואז יש את שמעון ולוי, שהוא מאוד כועס עליהם על מה שהיה עם דינה, שהם פשוט הלכו ורצחו עיר שלמה, בגלל שמישהו מהעיר אנס את דינה, כל הסיפור של שכם בן חמור, ואז הוא ממש גם, הוא אומר דברים מאוד חריפים, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחד כבודי, כי בהפעם הרגו איש וברצונם יקרו שור. זה כאילו... זו אמירה מאוד קשה. אבא שאומר לילדים שלו, אני בכלל לא רוצה להיות קרוב אליכם, אני לא רוצה להיות חלק מזה. זו אמירה מאוד מאוד קשה. ועוד, ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשת, כאילו ממש, החלקם ביעקב והפיצם בישראל, הוא כאילו אומר, זה מילים מאוד מאוד קשות.
כן, תחשבי על זה, את יודעת, אמנם אנחנו קוראים את זה, וזה נראה לנו, את יודעת, כסיפור, אבל הם הלכו ורצחו המוני אנשים.
הם רצחו המוני אנשים.
אז... גידלתי רוצחים בבית, כאילו...
נכון, החוויה שלו, שהוא מסתכל ואומר, אני גידלתי רוצחים.
ברור.
וואו, נכון, זה מטורף. ואז הוא ממשיך ליהודה, ויהודה, ביהודה הוא מאוהב. הוא מאוהב. יהודה, אתה יודוך אחיך. ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. כאילו, אין, זה הגעתי.
עוד פעם הוא עושה איפה ואיפה.
ברור, כל התורה מלאה באיפה ואיפה. כאילו אומרים שצריך... לאהוב אותו דבר או זה, התורה היא מאתגרת אותנו, אבל...
כן, הוא עושה איפה ואיפה בלי להסתיר.
בלי להסתיר, כן, לא, פה זה ממש על השולחן, אבל הוא ממש כאילו אומר, זה כאילו, אין פה שום מילה רעה, והוא פשוט, הוא כאילו הדמות המושלמת, גור אריה יהודה, מטרף בני אלית, כאילו, הוא פשוט ממש מלא בהלל ושבח, והוא גם בעצם כאילו מנבא או מבין שהמלך יהיה משבט יהודה, בסדר? והוא ממש, הוא פשוט אומר עליו המון המון דברים טובים, וממש ככה משבח אותו. ואז בזבולון יש קצת ויששכר וזה, ואני רוצה להתייחס לדברים של, על יוסף. זה מעניין, כי יהודה הוא כאילו המנהיג הטבעי. בסדר? הוא, למרות שהוא לא הבכור, בעצם ראובן אמור להיות המנהיג, והוא נכשל. יהודה הוא מתגלה כמנהיג הטבעי, נכון? כאילו המנהיגות באה לו בקלות, כל האחים איתו, הוא כל מה שהוא עושה. הוא סוחף, הוא גם כאילו, נראה לי קצת טפלון כזה, כאילו גם כשהוא עושה דברים לא טובים, איכשהו זה מתארגן, הרי הוא היה שותף למחירה של...
מזכיר מישהו.
יש כאלה אנשים, יש כאלה אנשים. וכן, לא נלך לפוליטיקה הרדקור, כל אחד זה, אבל הוא מנהיג חיובי, הוא מנהיג חיובי, אוקיי? ואז מגיעים ליוסף, ויוסף זה מעניין, כי הוא אומר, בעצם מה הוא אומר על יוסף? הוא אומר, בן פורת יוסף, אוקיי? והוא אומר שממררים אותו, ובעצם יורים עליו חיצים, והוא, זה פסוקים קשים, אז אני לא אקריא אותם, אבל בעצם מה שהוא אומר, הוא, כמה שממררים אותו, וכמה שיורים עליו חיצים, הוא הולך למקום אחר ומצליח, והוא כאילו מצליח יותר מכאילו...
על מי הוא דיבר פה?
על יוסף. שזה כאילו הרי מכרו אותו...
בן זקוניו.
כן, שמכרו אותו, התעללו בו, פגעו בו.
קיבל את כותונת הפסים.
כן, אבל האחים מכרו אותו, נכון, וזה. ואז הוא הולך למקום אחר, וזה בעצם הסיפור, ושם הוא מצליח, בסדר, והוא כאילו, יש לו יכולת לחטוף המון המון אש, והוא מצליח. למרות האש שהוא חוטף. וזה סוג אחר של מנהיגות. בסדר? יש לנו כאילו שלושה דגמים, יש לנו את יש לנו את ראובן, שהוא אמור להיות מנהיג, אבל הוא פשוט נכשל ומתגלה כדמות לא מרשימה ולא זה, ולמרות שכאילו הוא היה אמור להיות, הוא לא יודע להנהיג. יש את יהודה שהוא מין מנהיג כזה, שזה בא לו בקלות, וכאילו הוא גם קצת טפלון כזה, לא משנה, הוא עושה דברים לא בסדר, אבל איכשהו זה בסדר, ואיכשהו בסוף כאילו הוא זוכה להערכה של האחים, ויש את, את יוסף שלא אוהבים אותו מההתחלה, וכאילו ממש מתנגדים אליו וזה, אבל בסוף הוא כאילו עוקף בסיבוב ומגיע ממקום אחר, ויש לו איזשהו כוח מנטלי, מה שגם דיברת עליו בספורט, יש לו יכולת כאילו לא משנה מה קורה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, והוא כאילו חוצב בתוך ה... באבן, ומגיע כן, בסוף למנהיגות.
זה יפה, כי גם אני בבית שגדלתי בו, וגם הילדים שיש לי, יודעת, בסוף כל ילד שיוצא מאותם הורים, הוא שונה לגמרי.
נכון.
זאת אומרת, אולי ויזואלית דומים, פחות דומים, אבל באופי, כל אחד שונה לגמרי, גם אני והחיות שלי, וגם שלושת ילדיי, כל אחד עם האופי שלו, עם הטבע שלו, ממש. אז זה יפה לראות שאחד באמת כאילו סומן ויחזב.
נכון.
ואחד ידע כאילו להיות מנהיג גם בדרך לא דרך לפעמים, ואחד שהיה צריך לעבור את כל התלאות ולהכיל ולספוג, וידע להתגבר על כל המכשולים בדרך, זה יפה.
נכון, והוא כן סומן.
ובסוף הוא גם סולח להם.
הוא סולח להם. זה
שזה
קטע מהמם.
שזה הגדולה בסוף.
ממש.
שזה גם פסוק שסימנתי, אבל הוא היה המשני שלי.
כן.
פרק נון, פסוק יוטט. ויאמר אליהם יוסף, אל תיראו, כי אתחת אלוהים אני.
נכון.
שבסוף, למרות הכל, הם שולחים שליח לבקש את... מחילתו, והוא... אין בו נקמה.
אין בו נקמה. לא הרבה פעמים רוצה לדבר עם אנשי ספורט, בסדר? ואני חושבת שהעניין הזה של ספורט זה מאוד מעניין. כאילו מצד אחד זה באמת יכולות פיזיות, אבל הרבה מזה זה כן העניין המנטלי. כאילו היכולת בעצם, אני חושבת שיש הרבה מקצועות, ספורט ופוליטיקה, אולי גם קצת אקדמיה, כאילו יש מעט, לא רק, האמת שגם בבידור, מקצועות שבאמת הכל הזמן נמדד, ויש כאילו, הצלחת, הפסדת.
אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך.
נכון.
והבעיה שאתה מסרי כל של 4-5 ימים, או משבת לשבת.
זה מאוד קשה.
זה טוב ורע, כי אם היה לך משחק לא טוב, אז לא נורא, שבת הבאה אני אעשה משחק טוב, וזה מה שיזכרו. אבל כל הזמן המבחן הוא מחדש, וזה רכבת הרים.
נכון.
רגשית, ואת יודעת, גם בתוך המשחק. אתה מפקיע גול, ואחרי 5 דקות אתה נפצע, ואתה חודשיים פצוע.
אוי.
אז... כל הזמן רכבת הרים והתמודדות, כן, התמודדות. וכמו שאת אומרת, יוסף עובר איזשהו תהליך שמראים איך הוא התחיל ואיך הוא מסיים, וגם הוא בסוף נפטר פה.
נכון, נכון. אבל אני חושבת שהוא מראה איזה חוסן מנטלי מאוד משמעותי, ואני חושבת שזה בעצם מה שיוסף מתייחס, סליחה, זה בעצם מה שיעקב מתייחס אליו.
נכון.
לחוסן המנטלי הזה שיש ליוסף, שהוא כאילו חטף, 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 ולי, טוב, אני כאילו, כשהכנתי אז חשבתי עליך כאיש ספורט, זה מאוד הזכיר לי את רוקי. נכון? זה לא כמה חזק אתה יכול להחטיף, אלא כמה אתה יכול לחטוף, ו... להמשיך קדימה.
כן, וגם בכדורגל, הרבה פעמים את תשמעי סיפורים על שחקנים שמצליחים, שבקבוצה שלהם או בשנתון גיל שלהם, הם לא היו הכי מוכשרים.
כן.
או היו מוכשרים, אבל לא היו יותר מוכשרים מהם. ובסוף הם אלה שהצליחו והשאר נשרו, כי כמו שאת אומרת, צריך לדעת לעבור את התלאות האלה ולהתגבר, זה לא פשוט. ותמיד גם טיפת מזל אף פעם לא הזיקה לאף אחד.
זה תמיד. אבל כן. טוב, עוד משהו שאתה ככה חשבת עליו?
לא, בסוף שיוסף, אמרתי שיעקב נפטר בגיל 147, שזה גורם לקנה קצת.
כן, אבל היום החיים כן יותר ארוכים.
כן, יותר ארוכים, יותר ארוכים.
אתה גם נורא צעיר, סליחה, אני כאילו לא...
אני חושב על ההורים שלי, אני לא חושב עליי, אני חושב על ההורים שלי.
וכמה הורים שלך?
אבא שלי בן 76 יהיה עוד מעט. ואימא שלי 73 תהיה. שלוש שנים הבדל ביניהם. בריאים, חזקים, והכל טוב, ובאמת נראים טוב. אבל את יודעת, זה גם, את יודעת, דרך החיים. וגם אני חושב על עצמי שאני אגיע ל... כאילו, אני לא חושב על זה, אבל אני אומר, מדברים פה על מוות, מוות של יעקב, והמוות של יוסף. יוסף, אני מעריך, נפטר בגיל יותר צעיר מיעקב. אני לא יודע אם רשום הגיל הספציפי שלו.
כן, בוא נסתכל, האמת. בוא נסתכל. וישב יוסף במצרים, הוא בית אביב. ואיך יוסף 110 שנים?
110, אז זה כאילו נפטר צעיר בהשוואה לאביו.
כן, נכון לגמרי.
אבל כן, המוות זה דבר מפחיד, מלחיץ, אבל לא חושבים עליו.
אבל אתה יודע, זה יפה, כי הם אומרים, נכון, 110 שנים, אבל תראה איזה תיאור יפה. וירא יוסף לאפרים בני שילשים. גם בני מחיר, בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. זאת אומרת, הוא כאילו, הוא זכה לראות כמה דורות, שכאילו יש בזה, נכון, את ה, גם את ה, מה זה, בני מחיר, בן מנשה, זאת אומרת, גם את הנינים, נכון? מחיר, הוא הבן של, מנשה הוא הבן, מחיר, כן, הוא בעצם מצליח לראות את הנינים שלו. ואני חושבת שזה בסוף הרבה מהעניין. זה מעניין, אתה יודע, אתה כאילו אומר, אמרת שזו פרשה מאוד, מאוד עצובה, אבל זו פרשה מאוד משפחתית, כי יש פה המון המון מאפיינים של ה...
עצובה עם נגיעות אופטימיות.
כן, אבל, נכון, אבל גם אני חושבת שיש מין עצב מתוק קצת כזה, כאילו יש פה את ה... יש פה את המשפחה שמתכנסת, אז נכון, יש את המריבות, אבל יש פה גם את המריבות, ויש פה גם את המחילה. שיוסף נותן, זה מתנה ענקית שהוא נותן לאחים שלו. גם זה שהוא סולח, וגם זה שהוא כאילו נותן להם איזשהו סיפור שהם יכולים להכיל את מה שהם עשו. אני חושבת, אתה יודע, אני שואלת את עצמי, כשהם מסתכלים אחורה, מה הם מספרים לעצמם, האחים? והוא כאילו נותן להם סיפור שהם יכולים לספר לעצמם. אז זה כאילו הקטע המאוד קשה, אבל שמצליחים לעשות אותו... כן, כמשהו...
יש כאלה גם שיכולים להתעצבן מזה, איך הוא סולח לנו, אחרי כל מה שעשינו לו, והוא סולח לנו, ממה הוא עשוי.
כאילו זה עוד יותר מעצבן.
זה עוד יותר מתסכל.
איזה קטע, לא חשבתי על זה
ככה. כן, הרי, יודעת, הרבה פעמים, אתה נפרד ממישהי, והיא תרצה לראות שאתה שונא אותה, שיש לך עדיין רגש אליה.
יש את המערכון הזה, אתה מכיר, על מישהי שהולכת ברחוב ופוגשת את האקס שלה, ואומרת, ואומרת, אני לא חושבת עליך בכלל, תראה, אפילו כתבתי, יש לה כתובת קעקוע, לא חושבת על אסף, זה לא אכפת לי מאסף.
מעולה. אז בסוף, הם היו רוצים אולי לראות שהוא שונא אותם, או שהוא רוצה לנקום בהם, ואומר, הכל בסדר, אני סולח, זה יכול לתסכל עוד יותר.
לא חשבתי על זה, וואו, לא חשבתי על זה, אוקיי, טוב, זה, אבל...
וגם בסוף הוא מבקש מהם כאילו, שגם יגברו אותו.
נכון.
זאת אומרת, בסוף הם אלה שצריכים לגבור אותו בסוף.
כן, אבל זה בני ישראל לוקחים אותו ביציאה ממצרים, הם לוקחים את הארון שלו.
כן.
אבל אוקיי, מעניין.
שגם מספרים על זה כאילו שהוא הצעיר, והוא לפי הפרשה הוא מת לפניהם.
לא יודעת. הוא משביע את בני ישראל. זאת אומרת, זה לא בהכרח האחים, אלא זה כאילו כבר כל השבט הגדול.
כן, אוקיי.
אבל גם זה שכאילו נכון, הוא מת בגיל 110, אבל הוא זכה לראות נינים. זאת אומרת, גם סוף החיים של יוסף הם גם חיים טובים, שזה לא היה בהכרח ככה כמה עשרות שנים קודם, וגם זה שהוא בעצם חלק ממשפחה משמעותית, שגם זה לא היה מובן מאליו. כאילו, אני מבינה את מה שאמרת, זה שזו פרשה עצובה, כי כאילו אתה, כאילו כשקראת את הפרשה הזו, הסתכלת על כל הפרשות הקשות קודם, אבל זו פרשה שכל הקונפליקט הגדול, כאילו הוא מצליח להירגע ולהיפטר. ואני חושבת שזה יפה, כאילו, וגם אני אגיד שכל הדרמה הגדולה הזו, בתמיד שנגמר ספר, פה אנחנו בעצם מסיימים את ספר בראשית. ובבית כנסת, כשמסיימים ספר, אז כולם קמים, ורואים חזק חזק ונתחזק, וכאילו מי שקורא או קוראת בתורה, אצלנו בבית כנסת נשים קוראות את החצי השני של הפרשה.
יפה.
כן, זה מאוד יפה, הסמית זה כאילו מין... כאילו אישה עומדת, קוראת את זה, וכל הקהל קם, אנחנו יושבים בנפרד גברים ונשים, אז כאילו כולם קמים ואומרים, ויש בזה תמיד איזה רגע נורא מרגש באוויר. אז אני חושבת שזה ה... כאילו כל הדרמה הגדולה הזו של מכירת יוסף, ובאמת, סבל, סבל וקושי וקושי, כאילו מצליח פה לקבל כן משהו יותר, שמעתי למתיקות הזו, משהו כן יותר כאילו מאפשר, אבל הקריאה שלך היא מעניינת.
ריח המיצות שבסוף גירדו שוקולד חלב מלמעלה.
אתה ממש ככה רואה את זה, זהו, אתה מאוד עקבי בחוויה הזו.
לא, אבל בסדר, זה באמת פרשה שככה עוברת על כל הרבדים.
נכון, אז גילי ורמוט, כדורגלן עבר, רציתי לומר לך, זה שאתה קורא לעצמך כדורגלן עבר, הרבה אנשים לא מוכנים, כאילו, לומר את העבר. זה קטע.
שמי, אני כבר 4 שנים לא כדורגלן, פרשתי לפני 4 שנים, בסוף הזכרו אותי הכי הרבה, אני מעריך ככדורגלן.
לא בטוח. לא בטוח.
אולי ניכנס לפוליטיקה, אז יזכרו אותי כחבר כנסת, לא סתם.
לא, אבל דווקא אני חושבת לא בטוח. זה קשה לדעת, כמו שאמרת, אתה יודע, זה לא רק בכדורגל או בספורט, שזוכרים את המשחק האחרון. אני חושבת שבכלל בחיים. תראה, אני היו לי, עשיתי די הרבה דברים ומאוד מגוונים, ובסוף זה קטע, כאילו כל מה שעשית, גם דברים טובים שעשית, אני חושבת שכן יש איזה מין הצטברות כזו, אבל יש גם הרבה דברים שלא זוכרים.
אני מגיל 7-8 בערך במסגרת של כדורגל, שהתחלתי בהפועל חיפה, כי אמרתי לך אני מהקריות, כן. ופרשתי בגיל 35, ובעיניי, כאילו לא משנה מה אני אעשה, פרשן, מאמן, ילך לתחומים אחרים, בעיניי נולדתי כדורגלן ואני אמות כדורגלן, ככה אני מרגיש, זאת אומרת, זה משהו שאי אפשר להשתחרר ממנו.
אז למה עבר? כדורגלן?
כדורגלן, כן, אני משחק להנעתי היום, אני בנבחרת ישראל של הוותיקים.
או, יפה.
כן, אני הכי צעיר בוותיקים.
אבל זה מה שאני אומרת, שזה לא מובן מאליו שאתה, כאילו, מסוגל לומר לעצמך, אני מהוותיקים, כאילו, ידעת לפרוש, ידעת לעבור, זה מעניין.
כן.
זה מעניין.
כן, אומרים על כדורגלן שהוא נפטר פעמיים, שגם בפרישה, או עובר אבל, כאילו, גם שהוא פורש, זה סוג של אבל.
כן.
צריך לדעת לקבל את זה, להכיל את זה, עשיתי את זה בהשלמה, בהכלה, למרות שבהתחלה לא רציתי בזה, ובוא נגיד, תכננתי לשחק עוד שנה, וזה לא יצא לפועל, אבל הכל בסדר.
יפה, זה החוסן המנטלי. האמת, זה מאוד מרשים. אבל אני חושבת שזה גם, כאילו, אתה לא יכול לדמיין שאולי בעתיד תחזור, כי הגוף משתנה. זהו, זה הקטע.
הכפתור, לחצו על הכפתור, נגמר.
כן, מעניין מאוד, טוב. אז אני אבחר לאיזה גילי ורמוט כדורגלן. נראה לי, כמו שאמרת, נולדת כדורגלן, זה כנראה מי שאתה, ופרשן כדורגל בהווה, וכל כאלה. היה ממש כיף. ומעניין, וזהו, אז קצת עשינו את זה עם זווית ספורטיבית. פרשת ויחי, פרשת דרכים, אני רחל עזריה, מוזמנים להזין לפרקים נוספים, וגם לשתף פרקים שאהבתם, ולספר לי פרקים שאהבתם, ואנחנו כמובן בכל הפלטפורמות, פרשת דרכים. תודה רבה, גילי, היה מגניב לגמרי.
גם לי.
תודה.